יופי. אז הגענו לפרק החמישי בשבוע שעבר, נכון? למדנו את הפרק החמישי על קריאת שמע, ואמרנו שהוא צריך יותר להעמיק בו. ואני מזכיר לעצמנו, אני עוד פעם אומר את ההקדמה הזאת, אנחנו היום נראה ככה קצת יותר כוללני את הדברים כדי לראות את הכל, כדי לסגור. בתים באמת אפשר עוד ללמוד את המאמר הזה הרבה 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 הרבה. זה בעיקר פרומו להיכנס לחסידות, כלומר אני מנסה פשוט מבחינת מפתה, לפתות לזה, להגיע לזה קצת ככה, זה דברים עולמיים. אז בכל אופן, מה שאמרנו בפרק החמישי, זה בצילומים בעמוד ריש נון זין, יש לכם את החוברות לכולם? אז מה שאמרנו, יש שם עוד חוברות, אפשר שם להביא עוד חוברות, כדאי שלכולם יהיה בפנים. מה שאמרנו בפרק החמישי, אם אני מסכם, או אולי אפילו בפרק הרביעי והחמישי, הוא כדלקמן. שאלת המפתח היא, אם הנפש הבהמית במקורה יורדת ממקום כל כך עליון וגבוה, בסדר? מעולם התוהו, ובמגמות הגדולות העקרוניות השורשיות שלה היא כל כך עליונה, אז למה היא צריכה לרדת על העולם הזה למלחמה הנוראית הזאת? עד שגם כדי שהיא תוכל לעבור את כל התהליך והבירור, צריכה הנפש האלוקית לרדת הנה כדי להוציא את הנפש הבהמית ולהעלות אותה. אז הנפש האלוקית נכנסת למאסר הנורא הזה שכולנו מכירים אותו, בסדר? בפועל. והיא צריכה להיות בפנים פה, והיא צריכה להעלות את הנפש הבהמית, בשביל כל הסיבור הזה. ירידה לצורך עלייה, תמיד אומרים. אבל הנשמה, זה הקושי הגדול, היא לא תהיה יותר מתוקנת ממה שהיא הייתה. היא הייתה מתחת לכיסא הכבוד. גם הנפש הבהמית הייתה גבוהה. אז מה, אתה ירדת מקומה 100, כדי לעלות לקומה 70. מה הרעיון? זו שאלה מאוד יסודית. והשאלה היא לא רק אקדמית, כל האיסורים, כל המלחמה, כל אם תחנה עליי מחנה, כל המאבק הזה. אמר לנו האדמור הזקן בתחילתו של הפרק הרביעי, כדי ללמוד את זה, אנחנו צריכים ללמוד את מבנה התפילה. שעת צלותה, שעת קרבה. זוכרים? שעת התפילה זה שעת הקרב. ובואו נלמד את מבנה הקרב. כי בעצם מה רוצה התפילה לעשות? להוציא את הנפש האלוקית ממעשרה. ולהעלות את הנפש הבאמית. בסדר? לא להוציא את הנפש האלוקית ולהשאיר את הנפש הבאמית שתהיה פרעו. שישאר מצרים. אלא להעלות את הכל. זה כל המגמה. אז בואו נלמד את התפילה, את המבנה, כללית. וכשנלמד את המבנה הכללי של התפילה, מתוך המבנה הכללי של התפילה, נבין יותר את המהלך הזה של המלחמה. והוא פתח כך. השלב הראשון של התפילה הוא פסוקי דזמרה. אני אקדים במילה אחת. מן התורה, היה תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, נכון? אנחנו לא מכירים תפילה יומיומית שלוש פעמים. מה אנחנו מכירים? קריאת שמע. זה כתוב בתורה. קריאת שמע. מה השוני בתפילה שלנו, בדורות שאחרי התורה? פסוקי דזמרה לפני, ושמונה עשרה אחרי. מבנה התפילה שלנו פותח בפסוקי דזמרה, וחותם בשמונה עשרה. אחרי זה יש את התוספות של אחרי התפילה, ולפני זה יש את התוספות של לפני התפילה, אבל המבנה הוא פסוקי דזמרה, 18, ובאמצע קריאת שמע. קריאת שמע היא לא חידוש שלנו. קריאת שמע, כל אחד היה מחויב גם על פי התורה. נכון? ודיברת בה, בשבטך, בשוכבך, וקומך, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים, נכון? זה מצוות עשה מן התורה. גם זכירת יציאת מצרים שבאה עם קריאת שמע היא מן התורה. זה שמברכים את הברכות של לפני ואחרי, אז רבנן על כל דבר שעושים מן התורה מברכים. בסדר? אז יש ברכה. יפה מאוד. אז יש, קחו חוברת, אתם נכנסים מיד, שיהיה לך חוברת שם. הנה, אפשר לתת לך מתנה, אתה רואה, פה זה הולך עם מתנות ישר. אז יש את הברכות שלפני, את הברכות שאחרי, אבל המבנה הכללי הוא פסוקי דזמרה, תפילה, ובאמצע קריאת שמע. בעברית אחרת אני שואל כאן שאלה צדדית, שבהמשך נענה עליה, למה פעם הספיק קריאת שמע, והיום צריך גם את פסוקי דזמרה וגם את 18? מה אנחנו... התפתחנו. אני שם לב, אמרתי עוד פעם, אני עוזב את הקורבנות של המבנה עצמו עכשיו, וגם עוזב את כל מה שיש מ-18. אני עוסק עכשיו במשולש הזה. בסדר? מהמקום שאסור לדבר בו עד המקום שאסור לדבר בו. מברוך שאמר ועד סוף 18. טוב? זה ה... גם בהגדרה ההלכתית. מברוך שאמר ועד סוף 18 לא מדברים. זה ברכה שמסתיימת בסוף 18. טוב, קורבנות זה דבר בפני עצמו. יש בזה דיון, מתי מניחים תפילין, בסוף קורבנות, בתחילת קורבנות. זה עולם בפני עצמו, זה ההתבוננות, זה עסק שלם. בסדר? אחרי זה, זה תחנון, זה, זה, זה אשרי ובעלי ציון, זה עולמות שלמים. בסדר? שם אפשר להפסיק. אבל זה מבנה אחד. אז זרקתי להעביר את המעניין ש, שבדורות האחרונים קוראים לזה, הדורות האחרונים הכוונה היא מאז שבית המקדש חרב, אנחנו רואים שהמבנה שלנו הפך להיות הקדמה של פסוקי די זמרה, ואחרי קריאת שמע של 18, שבעצם זה הופך לסי. זה הסי. ואת זה צריך להבין. מה אמרנו עד עכשיו? עד עכשיו אמרנו ששלב א' במלחמה, בשעת קרבה, בשעת צלוטה, הוא פסוקי די זמרה, והסברנו את המושג. הסברנו אותו בארגז כלים של מלחמה, חרב פיפיות. חרב פיפיות שיש לה שתי פיות, ובחסידות הסברנו שהצד האחד הוא זמירה, והצד השני הוא זמרה. וזה בכלל לא דרשה, אלא זה עצם המהות. כשאני משבח את הקדוש ברוך הוא, אז מה אני משבח אותו? שהוא מהווה את העולם והוא מחיה את כל העולמים. ממילא אני זומר, מתייאש שדיברנו אתמול בלילה יוחאי, ממילא אני זומר את כל הקליפות. ברור לי שהחיות של האוגה הזאת זה לא מהאוגה. אני גדל עוד קצת וברור לי שזה גם לא מהבצק. אני גדל עוד קצת וברור לי שזה גם לא מהשיבולת או מהחיטה או מהשיבולים. אני גדל עוד קצת וברור לי שהכל מתהווה מחיי העולמים. אני לא מזלזל בזה, בדיוק הפוך. אני מברך, אני משבח את הקודש ברוך הוא ואומר, תשים לב, אתה יודע מה יש בך פה? יש בך אלוקות. החיות היא אלוקות. לזה קוראים בהלכה שיתבונן בגדלות האל ובשפלות האדם. זה מתחיל בפסוקי די זמרה. בפסוקי די זמרה זה התבוננות כזאת לאט לאט, רוממות אל בגרונם אנחנו אומרים שם, וחרב פיפיות בידם. ולאט לאט אתה רואה את כל הטבע, ואתה אומר, אבל כל הטבע כולו הללו שמי השמיים. הכל. וכל צבא השמיים לך משתחווים. פתאום אתה מנתח, אתה אומר, זה לא סתם הולך למערב, זה פשוט משתחווה אליו. ככה קורה את זה הפסוק. כל צבא השמיים הם פשוט בתהליך של השתחוויה לחי העולמים, למהווה. כל זה מתברר בפסוקי די זמרה. כשמסתיים פסוקי די זמרה, אז באמת הרע מתבטל כלפי האור של הקדושה. כי זמרתי אותו. הבוחר בשירי זמרה, אבל איך אמרנו? זה עדיין נמצא בסקים. סוגרים את זה בבוידים, אבל זה בסקים. ולעכברים יש מקומות להגיע גם בלי שירים. אז מגיעים לקריאת שמע. ומה עושים בקריאת שמע? שזה השלב השני. השלב השני הוא להגיע לאט לאט להבנה איך האדם מתבונן שבעצם, בעצם, בעצם, בעומק, בלמעלה, זה לא רק שזמרתי את הרע והעליתי את הטוב, אלא שמע ישראל השם אלוקינו. שמע ישראל השם אלוקינו בא להגיד, אתם זוכרים שדיברנו על השם אלוקינו, השם אחד. ושאלנו למה פעמיים כתוב השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, צריכה להיות אחד. ואמרנו שיש שני שלבים בהבנה של קריאת שמע. השם אחד זה השלב השני, אבל יש שלב למעלה ממנו. אם אני אומר השם אחד, משמע שיש מורכבות, והוא אחד. השם אחד זה אחרי שהעולמים נבראו. ואז אני אומר, אתה אחד, בשמך אחד, וכל העולמות הם מאוחדים, והכל אחד. העולמים כבר נבראו. ולכן כשאומרים אחד, כתוב בהלכה שצריך באלף חד דלת להגיד שאלף אלופו של עולם נמצא בחד, שבעה רקיעים. בסדר? וארץ, ודלת בארבע רוחות העולם. אתם יודעים מה אני מתכוון בשבעה רקיעים וארץ ודלת רוחות העולם? יש רוחות לעולם. יש שבעה רעים. יש ארץ. יש המים. והקודש ברוך הוא אחד, לא אחד במובן שאחרי זה חלילה יש 2, 3, 4, אלא הוא אחד, הכל, תתבונן בעומק, יש אחד שמחיה את הכל. מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש י' ק' ו' ק' עוד לפני שנבראו העולמים, שזה לא מפני שיש עולם, אלא בעצם, 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 אין בכלל עולם. זה לא שיש רע והפרדתי אותו, אלא בעומק הכל זה הקודש ברוך הוא. בעומק בכלל אין עולם. המלאכים לא יכולים להגיע לזה. המלאכים אומרים, וזה ברכות קריאת שמע, מה אומרים המלאכים? קדוש, קדוש, קדוש. מה פירוש קדוש? מובדל, מובדל, מובדל. תמיד יישאר מצב שיש עולם והוא מובדל ממנו. יש עולם והוא מובדל ממנו. תמיד זה יהיה המצב. אבל שמע ישראל, ישראל קבל, דיברנו על המושג קבלה, לקבל, אמרנו במקביל לקבל לשון הרע, לקבל, לקבל. שמע קבל ישראל, שמקור כוחנו, מקור חותנו, הוא לא הוויה אחד, אלא השם עוד לפני שיש עולמים, זה אלוקינו. האין סוף עוד לפני שבכלל יש עולמות שמתאחדים. האין סוף למעלה מכל העולמות, זה קריאת שמע, לכלות כלות הנפש באחד. להגיע למציאות שהוא אחד לא רק בגלל שיש שבעה רקיעים וארץ וארבעה כנפות תבל וארבע רוחות העולם וכו' 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 וכו'. אלא מה מקור הכוח שלנו? שאנחנו ישראל, זה מה שאומר שרו של עשיו, המלאך ליעקב בסוף הלילה. מי אתה? אתה לא שמך עוד יעקב, אלא כי אם ישראל יהיה שמך. וחסידות יעקב זה איך עשר הספירות נכנסות עד העקב. היוחס בעקב אחיו. ישראל זה איך האל שורר בקרבך ואתה תנצח בוודאות מפני שאתה אל. מפני שאתה אלוקות. כי השם שלך הוא ישראל. כי במהות האלוהות היא זו שתנצח בך. זה לא תלוי בך בכלל. זה מצד האין סוף שבך. בעברית אחרת, כשאני רואה יהודי יקר, אני רואה שני דברים. אני רואה אדם שיכול לאחד את הקודש ברוך הוא בכל העולמות. אבל יש משהו יותר גבוה. הוא לא מודע לו אפילו. הוא אינסופי. היהודי הזה. הוא אינסוף. הוא מייצג אינסוף. העולם לוחם בו באמת לא רק בגלל שהוא יודע שהשם אחד. העולם לוחם בו כי השם אלוקינו. כי הוא אלוקות. זה אין סופיות בכלל, זה השם אלוקינו. שמע ישראל, השם אלוקינו. בסדר? ואז כשאדם מגיע לזה, כשאדם מגיע לזה, וזה מה שקורה בקריאת שמע, אז הוא מגיע לואהבת את השם אלוקיך, אתם זוכרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, הוא סיים את הדברים, ואהבת, הוא אמר, זה גם ואהבת, וגם תגרום שתהיה אהוב. זוכרים שבזה סיימנו? ואהבת, פועל עומד ופועל יוצא. והפירוש הוא, אתה תאהב את השם כל כך, עד שאתה תגרום שהשם אוהב אותך כל כך, שהוא לא יכול בלעדיך. אתה והאלוקות זה אחד.
כדי להבין את זה, קצת תמחיש את זה. אני חושב, אני מרגיש ככה. אני מבין שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא שתל בו אלוקות.
נכון.
חלק אלוקים הרגע, זאת אומרת, כאילו הוא נתן לו, שם לו שביב בתוך הלב, זה אלוקות. תרצה, לא תרצה, השביב קיים. זאת האלוקות.
זה הנפיחה. הוא שם בו אלוקות. עכשיו, האלוקות הזאת מתגלה בפועל בכנסת ישראל. בתור נציגים של כל העולם כולו. יש פה אלוקות. עכשיו, יותר מזה, מה יש פה? יש פה רק אלוקות, כל השאר זה יש אין. היש הוא אלוקות. בעברית אחרת, היש הוא האין. האין הוא הנקודה שהיא באמת היש כל הזמן. בסדר? בעצם, כשהאדם הראשון נברא, הרי מדבר על זה בהרחבה רבה. כשהאדם הראשון נברא, אז כל העולם היה בעצם ישראל. כל העולם היה מה שהיום ישראל אמורים לגלות. אז זה קיים באופן עקרוני בכל העולם כולו. אבל בפועל הנפש האלוקית הזאת מתגלה בישראל. היא קיימת בישראל, כי ישראל מקבלים אותה מהאדם הראשון. אחרי חטאו של האדם הראשון, אז האדם הראשון מתפצל ל-70 אומות. בסדר? ואדם הראשון ממשיך דרך ישראל. כך מסביר האריזל. האדם הראשון ממשיך דרך ישראל. לכן האחריות של האדם הראשון, של ישראל, זה על כל 70 האומות. ולכן המלחמה של כל 70 האומות זה בנקודה הזאת שהיא שייכת לאדם לפני החטא. בניגלה אני אדם שיכול לחתור יותר גרוע, כי אני, יש לי בחירה ויכול ליפול וכולי וכולי וכולי. אבל המושג הזה קיים בישראל, כי זה אותה נשמה, נשמת ישראל, שהיא הייתה אדם הראשון לפני החטא. לפני החטא נשמת אדם הראשון היא כל ישראל. ואז זה מתפצל ל-70 אומות. בסדר? אם כן, כל זה...
70 אומות אין אלוקות.
אין חלק אלוקה ממעל ממש. אין חלק אלוקה ממעל ממש. טוב? מי שמצטרף לישראל, כלומר, ועוד פעם, אם רוצים להגדיר את המושג אלוקות, לא אלוקות, האם זה אינסופי? ודאי שלא. ודאי שלא. מצד היותם אומות העולם, ודאי שאין כאן אינסופיות. גם חסידי אומות העולם. הם שייכים לצד הגבוה ביותר שבקליפת נוגה, כמו שבישראל, בנפש הבהמית שלהם, יכולים להגיע לרחמנות ולגמילות חסדים והכל. גם אומות העולם יכולים, חסידי אומות העולם. אבל מצד החלק אלוקה, זה קיבלנו מאדם הראשון, דרך אברהם, דרך יצחק, דרך יעקב, ככה. אני לא קשור לזה. זה למעלה מטעם, זה למעלה מדעת. לכן אומר המהר"ל מפראג המפורסם בעניין הזה, את ה... אומר ההבדל בין נוח לאברהם, זה כשהקודש ברוך הוא בוחר בנוח, בתור זה שיציל את העולם, את 70 האומות. כשהוא בוחר בנוח, אז מה אנחנו יודעים על נוח? המון דברים. זה ינחמנו ממעשינו, ואיש צדיק תמים, ונוח מצא חן בעיני השם, כל זה עוד לפני שמסופר בכלל שהקודש ברוך הוא בוחר בו. ואז בא הקודש ברוך הוא ואומר לנוח, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, קץ כל בשר בא לפני, ואותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ולכן עשה לך טבע. לעומת זאת, אחרי זה בא מישהו שקוראים לו אברהם אבינו, שמענו עליו, והקודש ברוך הוא רוצה לבחור בו, ומה אנחנו יודעים עליו? רק ייחוס אחד יש עליו ברזומה, שלאבא שלו קוראים תרח. חוץ מזה שלאבא שלו קוראים תרח, אנחנו לא יודעים כלום. שום דבר, אות. ותרח הולך עם אלוה אברהם, תרח הולך עם ילדיו לארץ כנען, והוא לוקח את אברהם ואת שרה אשתו, ואת לוט בן... אנחנו לא יודעים כלום. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. מי אתה? תספר קצת, אברהם מצא חן, אברהם ניפץ את האלילים, יש כל כך הרבה חז"ל על זה. תגיד מילה. אברהם באור כשדים, אין מילה. אין מילה, זה הכל דברים מאוחרים יותר על פי חז"ל. אחרי זה באה התורה ואומרת, אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, ואני הולך לגלות לו ובניו אחריו וברית בין הבתרים. אומר המהר"ל, אתם יודעים למה הסדר הפוך? לא היה הגיוני שקודם כל תספר לנו מי זה אברהם? אומר המהר"ל מפראג, לא. אברהם זה אלוקות. אחרי זה אני אומר לך, נון ב' מאוד מעניין, הוא גם היה צדיק. זה פרט מעניין. שולי לעניין, אבל זה פרט מאוד מעניין. נוח, הוא צדיק, לכן הוא נבחר. מהר"ל מאוד גדול. אתם מבינים את הנקודה? זה ההבדל בנושא של חלק אלוקה. לכן זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמה ישראל, מצד ישראל, השם שלמעלה מהעולמים, הוא אלוקינו. בסדר? מצד העולמים, השם אחד. אבל מצד ישראל, כלומר, אחרי החרב פיפיות, אני מסכם את מה שאמרנו, עוברים, אתם זוכרים, מה ארגז הכלים, מה כלי הנשק אחרי החרב? נו, דיברנו בשבוע שעבר, אחרי החרב מגיעים לה, ויקח, רומח. והרומח זה הצד של החרם תחרימם, שאין בכלל מה שנשאר מהרע מכל וכל. טוב, לא שביררתי בחרב פיפיות, זה עכשיו בבוידים, ועכשיו אנחנו מעלים את זה. טוב? אלא החרם תחרימם, ולכן אומר הזוהר הקדוש, שקריאת שמע, שש המילים שמע ישראל, שש טבעין, וכל תיבות קריאת שמע יוצאים ביחד רומח. בסדר? הם יוצאים ביחד רומח, רמח, זה כל התיבות, פלוס שש שמע ישראל רומח. למה? כי כל עניין קריאת שמע הוא הרומח שמשלים את מה שעשינו בחרב פיפיות. יפה? עד כאן קריאת שמע. פילי פלוי. שם מתחילים את הפרק השישי. עמוד רי סמך דלת. והנה בדורות הראשונים. אתם זוכרים ששאלתי למה אצלנו המבנה הוא פסוקי דזמרה, קריאת שמע 18. הרי מה היה בדורות הראשונים? רק קריאת שמע. כמה אפשר לגמור אחרי קריאת שמע? ואומרים רק קריאת שמע. עכשיו תשמעו, זה נפלא. והנה בדורות הראשונים שלא היה הרע גובר בהם כל כך. היה די להם לבטל הרע שלהם מכל וכל בקריאת שמע לבדו. פלפלות. לא צריך את כל ההקדמות ולא צריך 200 שעות לעבוד על האורז כדי לברור, כי אין כל כך הרבה ג'וקים. האוויר יותר מתוהר. אז לא היה צריך את זה. ואחרי קריאת שמע, לא היה צריך להתחיל להמשיך עכשיו את כל ה-18 שעוד רגע נראה מה זה. לא כן אתה בעקבות משיכה. לא, לא כן אתה בעקבות משיכה. שהרע מתגבר מאוד. ובלתי אפשר לבטלו מכל וכל בקריאת שמע לבדה. זה גבל. עוד מעט אני אסביר איך זה נכנס ל-18. אנחנו התחלנו עכשיו את הפרק השישי, דן. עשינו עד עכשיו סיכום. בדורות הראשונים היה די להם לבטל הרע שלהם מכל וכל ברומח. לא כן אתה בעקבות משיכה שהרע מתגבר מאוד. ובלתי אפשר, זה בכלל לא מציאותי, בלתי אפשר לבטלו מכל וכל. זה מה שעושים אנשי כנסת הגדולה כשהם מתקנים את התפילה. קריאת שמע הם לא תקנו, הם לא חידשו קריאת שמע, הם תקנו את התפילה. לזאת תקנו 18 ברכות. על הגודל, אחרי זה. וברוך הוא, מה זה ברוך? עכשיו הוא מנתח את תפילת 18 בשתי שורות. אנחנו מבינים שתפילת 18 זה מה? שתפילת 18, תניח שנייה יוחאי לשאלה הקודמת. על דורות הראשונים ועל עכשיו. יש צד בדורות הראשונים שהוא ודאי הרבה יותר גבוה, ויש צד של, של העוצמות ממילא בגלל הגובה ההפוכות. אבל מצד העוצמות, הגובה, אז הצד הגבוה, עכשיו אנחנו מדברים בו. מה יש ב-18? עד עכשיו דיברנו על פסוקי דזמרה, זמירה, זמרה, ועל הרומח. ומה יש ב-18? לכאורה ב-18, אם שואלים אותי מה יש ב-18, ב-18 מבקשים רפואה, מבקשים פרנוסה, נכון? ב-18 יש בקשות. לפני הבקשות גם אומרים שאתה קדוש ושמך קדוש, ואחרי הבקשות נותנים תודה, אבל בקשות. תקשיבו טוב, הניתוח של אדמו"ר הזקן ל-18 עכשיו, הוא בדיוק, בדיוק הפוך. ברור שיש בקשות. אבל הבקשות הם הכלים למהות. עכשיו תראו את המהות. וברוך הוא לשון השפעה והמשפעה. ואחרי ברוך מה באה המילה? אתה. ואחרי אתה, השם. כל ברכה, לפני שאני ממשיך לקרוא, כל ברכה מתחילה בנוכח, בגוף שני. ברוך, עוד רגע ננתח את המילה ברוך, אתה. כאילו נדבר על מישהו שעומד מולי. עכשיו תראו איך הברכה ממשיכה. תה, מה אני ברך על התה? ברוך, אתה, גוף שני. הוויה, השם, אלוקינו, מלך העולם. לא שהכל נהיה בדברך, אלא שהכל נהיה בדברו. פתאום עברתי לגוף שלישי. זה משונה. כשאני פונה אליך בגוף שני, אני צריך להמשיך לדבר בגוף שני. הוא הדין לכל הברכות. ברכת המצוות. ברוך, אני מברך עכשיו על נר שבת. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו. לא אשר קידשתנו. וציוונו. נכון? תמיד. אז הברכה מתחילה בנוכח, לנגדי, ועוברת לנסתר. וברוך הוא לשון השפעה והמשכה. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברוך, אני מתכוון להגיד, כשאני אומר שאני רוצה לברך אותך שתהיה בעזרת השם בריא, אני מתכוון שחסר לך משהו עכשיו, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלים את זה. נכון? זה ברכה. וכשאני אומר שאני מברך את הקדוש ברוך הוא, אז מה אני מתכוון? שחסר משהו עכשיו, חס ושלום. מה אני מתכוון? שהוא המקור של הברכות. ברוך אתה. אז מה אני מתכוון להגיד? שהברכה הזאת מגמת הטוב להיטיב, ואני רוצה שהברכה הזאת תשפיע כאן. ככה מסבירים כל הראשונים. פעל ספר החינוך אומר, מה זה ברכה? אומר את זה בברכת המזון. מה זה ברכה? אומר, הברכה זה אנחנו כלים. רק תורידו את המכסה, כדי שהברכה תוכל להבריך. הבנתם את המילה להבריך? להשפיע. איך זה יוכל להבריך אם אתה סוגר את הסיר? בסדר? מזה באה המילה בריחה. אם אתה חוסם אותה, אז כל הגשמים שיורדים לא ייכנסו למים. הבריחה לא מתמלאת כי אני עשיתי פו. הבריחה מתמלאת מהגשם, בעזרת השם. שיהיה לטובה. אבל כשהיא מתמלאת, אני יכול להפריע למילוי. וכן, יש לי כוח. לכן אנחנו אומרים, ברכו, שמלאיכם. לכן אנחנו אומרים, ברכו את השם המבורך. שמעתם פעם משפט כזה בעברית? ברכו את השם המבורך. אתה לא אומר אצל ילד, תשמע, כבוד הרב, אתה צדיק, תברך אותו, הוא מבורך. אז אני יכול ללכת עכשיו לשני, הוא עוד לא. ברכו את השם, שהוא מקור כל הברכות, ותהיו כלים כדי שהברכות יושפעו. עכשיו, מה זה תפילת 18? שום עליכם. מה זה תפילת 18? זה מהפכת עולם עכשיו. תפילת 18 זה ברוך, לשון השפעה והמשכה. תראו את המילים עכשיו. שאנו מבקשים שיומשך ויושפע בחינת אתה לנוכח. תשפיע עלינו עד שאנחנו נראה אותך כמו שאני רואה אותך ואותי בגוף שני. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שהברוך יהיה עד שזה יהיה אתה. אנחנו יודעים שלעולם לא נבין כלום אשר קידשנו בדברו. לכן אנחנו אומרים מיד לנסתר. אבל אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים שתהיה ההמשכה וההשפעה שיהיה אתה לנוכח. אתם שומעים? זה דבר מדהים. ברוך אתה הוויה.
זה צעוד הפוך? קודם נסתר.
לא, 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 מיד תראה למה לא. לאט לאט. הוא ממשיך לברר את זה. הוויה אלוקינו. אז מה זה בא להגיד ברוך אתה השם אלוקינו? שזה יהיה בנו בהתגלות ליבנו, שאתה שההברכה תהיה עד למדרגה שזה יופיע כאתה, ושזה יופיע בהתגלות הלב שלנו, הוויה אלוקינו, כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, שזה יותר גדול מהשם אחד, שהוויה אלוקינו לא מצד העולמים, מה שניתחנו כל הזמן מקודם, שיש שני השם. אז ברוך אתה השם אלוקינו, שיהיה בנו השם אלוקינו, שזה רשום עליי בטאבו, שיוד קי וב קי הנסתר הלמעלה המשתלשל יהיה אלוקינו. ברוך אתה, מה אומרים אחרי שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם עד שהוא יהיה אלוקיך, שיהיה רשום עליך בטאבו. ברוך אתה עד שהוויה שהשם יהיה אלוקינו, כלומר בהתגלות ליבנו.
אנחנו מודים בעצם לקדוש ברוך
שהוא פח אותנו לכלי
להיות בתוכנו.
ממש. זה בקשה. זה בקשה, זה לא רק הודעה. זה בקשה. ואז מה יקרה? וממילא יבוטל הרע מכל וכל. בדורות הראשונים הם גמרו בקריאת שמע. אבל אחרי זה אנחנו אומרים, גמרתי קריאת שמע, אמרתי אחד, אבל מה אני יכול לעשות? הזיהום אוויר הוא כזה חזק שגמרתי פה בשכל 1,000 פעם קריאת שמע. אני יודע 100% שהוויה אלוקינו. תבדוק אותי פה, אני יודע את זה. אלא מה חשבתי? שזה אלוקינו, שנשיא ארצות הברית אלוקינו, שהזכמר ההוא, מה? כל יום נותנים לי עוד הוכחה שהוא אלוקינו. הבנתי בשכל פה הכל. אבל זה חסום. כי האוויר מזוהם. ואז אני מתחנן מיד בסוף קריאת שמע, בלי שום הפסקה, הגעה לישראל ולא מדברים, ומיד, מיד, מיד, ברוך אתה הוויה אלוקינו. אני רוצה שההמשכה וההברכה וההשפעה לנוכח תהיה בהתגלות ליבנו, לא במוח אלא בהתגלות הלב, שזה יעורר בי את הלב. כבר מה זה נקרא שזה יעורר בי את הלב? שעכשיו זה ישפיע לי בחיים, שזה ישפיע לי בזה שהחשק הגופני. הרי מה קרה לי בסוף פסוקי דזמרה? הצלחתי לקחת את הנפש הבהמית, לסגור אותה בסקים, ועכשיו אני יודע שזה שטויות היצר הזה, אני יודע. אבל עדיין הוא בוער, עדיין הוא קיים. ואז מגיע שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובתל הרע זוכים את הרומח. ואני עושה את זה רומח, אחריהם תחרים מהם. נו, אבל זה עדיין פה. ואז בא 18, ואומר, ברוך אתה, הוויה אלוקינו. עכשיו, אני יודע מה שאתם רוצים להגיד. אתם רוצים להגיד, מה זה 18? 18 זה לא רפאינו. 18 זה לא ברך עלינו, 18 זה לא שיהיה מזג אוויר טוב, 18 זה לא שיהיה רפואה וגאולה והכל. אומר האדמו"ר הזקן, פה הוא מקצר בזה, הוא אומר את זה במאמרים נוספים, כל 18 זה לבקש שההשפעה וההברכה תהיה לנוכח עד שהוא יהיה בהתגלות ליבנו. לכן זה 18 ברכות, חי ברכות כנגד עמוד השדרה. זה כל הזמן הברכות, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, כל זה ה-18. זה עניין 18. ואתם יודעים מה זה 12 הברכות האמצעיות שהן בקשות? ריבונו של עולם, כדי שבאמת אתה תהיה לנוכח. אז איך אפשר שאתה תהיה לנוכח אם האדם הזה חולה? איך אפשר שתהיה לנוכח כשפה אנשים מתייסרים ביגון והנחה בגלל שהמלך אוהב צדקה ומשפט לא בא לידי ביטוי בגילוי? איך אפשר שזה יהיה לנוכח אם הכלים האלה כל כך כל קשים? כלומר, כל הזכרת הברכות האמצעיות, כל העניינים שמופיעים כל הזמן, זה כדי לחזק את הנקודה שהיא העיקר של 18. ואז דן, שאלת מקודם, אולי נתחיל בנסתר ואז נגיע לנגלה? הפוך. קודם כל זה הבקשה, אני אומר, אני רוצה ומאמין שאתה לנוכח, אבל לעולם לא אחשוב שזה בגלל שהבנתי אותך. אני לא הולך להתבלבל, אני יודע שאתה גוף שלישי, שהכל נהיה בדברו. אני יודע. אבל אני יכול להרגיש אלוקות. לא להבין במאה גרם פינוקיו שיש לי פה. אבל להרגיש אלוקות אני יכול, למה? כי אני חלק אלוקה ממעל, ממש. אין היגיון שאני לא מרגיש אלוקות. כי שמע ישראל, השם אלוקינו. אז אני מתחנן שתהיה ברוך אתה, הוויה אלוקינו, בהתגלות ליבנו. ואז כשאני תופס את זה, ברור שאני עובר מיד לגוף שלישי חזרה. מה אני בכלל עושה שם בגוף? זה פשוט. אז אני מבין שכל מה שדיברתי זה על הרגש של אלוקות. זה הופך את כל 18, זה הופך את הכל. אתם יודעים למה זה הופך גם? מה, אמרתי רפאינו במנחה. והיום במקרה לא כואבת לי הבטן. עוד פעם רפאינו במאירי ובנתי את העיקרון. אתה בסדר, כמה פעמים? מה, זה קופת חולים? בסדר, נו. טוב, עכשיו נגמר קופת חולים, עכשיו ביטוח לאומי. עכשיו, אבל היום, לאט לאט באמת זה מתחיל להצבן. אבל אם אתה מבין ששמונה עשרה זה כל הזמן בקשה ערב, הבוקר וצהריים, שההשפעה והברכה תהיה לנוכח, זה בכלל דבר אחר לגמרי, 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 זה לא אותה, זה סיפור חדש. ואז תראו מה אומר, הוא בברכת סלח לנו כי חטאנו. הוא מביא את הדוגמה של סליחה עכשיו, וזה פילי פלאות. סלח לנו, אבינו כי חטאנו, אז למה צריך 18, איך אמרנו? כי בדורות האחרונים הרע מתגבר מאוד, אז צריך כוח מיוחד כדי לעשות ביטול של הרע מכל וכל. הרומח מארגז כלים של קריאת שמע, זה מספיק למצבים תקניים. אבל מה אפשר לעשות באוויר מזוהם? זה לא מצב תקני. צריך חיזוק מכוח יחידות עורף. צריך עכשיו את הברוך אתה, צריך את 18, צריך את עמוד השדרה. בסדר? אתם מבינים אגב למה תפילת 18 זה עמוד השדרה? כי בעצם עמוד השדרה הוא לא כאילו. עמוד השדרה כתוב שיש רמח איברים שעושה גידים, איזה דברים מטריפים בהמה, איזה דברים לא. עמוד השדרה הוא לא עבר פנימי, אפשר לחיות בלי. אבל אי אפשר לחיות בלי בכלל. כי הוא העברה מהמוחין לכל הגוף. הוא לא כמו הריאות או הלב או הכבד. אבל מצד שני אין שום דבר בלעדיו. במצב התקני אפשר בלי 18, בקריאת שמה, הגעת לקריאת שמה, זהו. קלטת שמה ישראל. יעקב אומר לבניו, שמה ישראל. לבניו עונים לו, שמה ישראל. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אנו, אין בליבנו אלא אחד. יפה מאוד, גמרנו. אבל ככל שמצד אחד יורדים ומצד שני יוחאי עולים, אתה יודע למה מצד אחד עולים? כי מצד אחד יורדים, כי המציאות היא יותר ויותר 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 ויותר, מה התפתית? העוצמות, הכוחות, הבלוף, הקליפה. היום פי אלף משלשום. כל אחד מרגיש את זה. אבל מצד שני הכל הולך לקראת הזמירה והזמרה. גם את זה כל אחד מרגיש. בבלבול הקשה הזה עכשיו צריך את עמוד השדרה. אחרת מקמוטט. ואז תבינו עכשיו את ברכת סלח לנו אבינו, זה פלא פלאות. ובברכת סלח לנו כי חטאנו, אין פירושו, סלח לנו כי חטאנו, כי מה? מפני יראת העונש. שיסלח לנו בשביל שלא יענוש אותנו חס ושלום. אם זה הייתה כל הכוונה, אז זה... אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אמרת את זה במנחה, עכשיו למה להגיד את זה במאיריב? האמת שלפעמים במנחה למאיריב, זה לא קורה הרבה, אבל לפעמים אין לי על מה לבקש סליחה ב-30 שניות האחרונות. במיוחד אצל הספרדים, מצמידים את זה ככה מהר, וזה אין לי, זה בסדר גמור. מה אתה? עוד פעם סלח לנו אבינו, זה הופך ללא רציני. אם סלח לנו אבינו, כן אני מפחד שאתה תפיל עליי נבוט, זה רציני פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, נו, מתרגשים מזה פעמיים, זה לא רציני, נו. זה לא נשמע רציני. אגב, בכלל כל הברכה היא משונה. סלח לנו אבינו למה? כן, משכנע מאוד. סלח לנו אבינו, הרי יש לנו ייחוס, חטאנו. למה לא תסלח? וזה לא מספיק. מחול לנו מלכנו, למה? כי אנחנו קרימינלים, כי פשענו. באמת, מה בכלל כתוב פה? עכשיו תקשיבו מה הוא אומר. אם אתה תופס שכל העניין של 18 זה בא בדורות האחרונים... כי יש התגברות הרעה. אז אתם שומעים מה כתוב פה, מה זה סלח לנו אבינו? תשמעו עכשיו. אך פירושו כמשל אדם, המבקש מחברו מחילה וסליחה, לא בגלל שהוא מפחד, אלא שיתגלה רצונו אליו על ידי התעוררות רחמנותו. הוא לא מבקש ממנו משהו כי הוא מתיירא ממנו. כי הוא לא חושב שחברו, אני מבקש סליחה מאדם, אם אדם מבקש סליחה רק ממי שיכול לגרום לו רעה, זה סליחה אמיתית? זה אינטרסים, זה פוליטיקה, זה כלום. אבל אם אני מבקש סליחה מזקן מופלג, אני מבקש סליחה מתינוק קטן, אני מבקש סליחה מ... קרה לכם פעם שנתקלתם בבעל חיים, ביקשתם סליחה בטעות? אני מכיר את זה. זה יפה מאוד, כך צריך להיות. אתה מבקש סליחה. באמת, הוא לא יעשה לך כלום, אתה לא תעשה לו כלום, אבל לא נעים לך, זה לא בסדר. סתם פגעת פה בתרנגול עכשיו, והוא לא עשה לך שום דבר. ואתה מבקש סליחה. אתה מבקש סליחה. ילד קטן עושה הרבה פעמים לקיר עדה, ולפעמים הוא מבקש סליחה מהשולחן. בצדק. למה אתה מבקש סליחה? אני מבקש סליחה לא כי אני מפחד שתעניש אותי. אלא אני מבקש סליחה כי אני משתוקק שתרצה בי הלאה. אני לא רוצה שהשולחן יהיה איתי ברוגש, הוא לא יסתכל על הלילה יפה. מחר אני אסתובב פה, והשולחן יסתכל על הלילה יפה, כמו שהוא יסתכל עליי אתמול. אתם יודעים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. אתם יודעים מה הפירוש כי חטאנו? כי חטאנו פירושו כי אנחנו חסרים, כי אנחנו חטאים, לא כי עשינו חטא. ואני ובני שלמה חטאים. הפירוש חטאים פירושו אבונות מבדילים, המסכים מבדילים. ואנחנו רוצים שיהיה ברוך אתה עד שזה יהיה בהתגלות ליבנו, הוויה אלוקינו, זה הבסיס של 18. אז תעשה לנו שנוכל לרצות אותך ושתרצה אותנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, איזה הבנה מחודשת. לא כי אני מפחד שתיתן לי מכות, אלא כי אני רוצה שתרצה אותי. אחרי מנחה, עכשיו מתחיל הערב, אני עוד יותר רוצה שתרצה אותי. אתה יודע מה אני צריך עכשיו? מתחיל לי לילה, אתה יודע כמה אני צריך שתרצה אותי? אתם יודעים מה זה מנחה? אתם יודעים כמה שחיקה הייתה היום מאז שהייתי פה בבוקר פעם אחרונה? אתה יודע מה עברתי? אתם יודעים על מה דיברתי? אתה יודע איפה הייתי? באיזה שטויות? אתה יודע איפה הייתי? אתה יודע כמה מסכים יש? סלח לנו, אבינו, כי אנחנו רוצים קרבה, כי אנחנו רוצים שתרצה אותנו. מכל לנו מלכנו כי פשענו, אתם יודעים מה ההבדל בין חטא לפשע? ישר חושבים על קרימינל ועל עבריין. חטא זה החטאה, פשע זה שזה פוסע עוד ועוד ועוד ועוד. כבר החטאתי ברוך השם עם תעודות. זה כבר איתום, זה כבר לא החטאה. זה כבר פשע. זה ההבדל בין חטא לפשע. חטות נעוריי ופשעיי אל תזכור. מסבירים המפרשים, חטות נעוריי ופשעיי, מה זה? חטות נעוריי זה דברים שעשיתי בנעורים, ופשעיי זה שאני לוקח עכשיו טרקטורים. לא. חטות נעוריי, ואותם חטאות, כשזה ממשיך, זה הופך לפשעיי. רק שזה היה בהתחלה, זה היה חטות. זוכרים את הזמן שזה היה חטא, ואפשר להכתיב ואפשר לתקן? ושאחרי זה הפך להיות כבר מנת יתר.
אז איך אפשר להוסיף חטא לפשע?
כן, צריך להיות, כן, לא קשור, לא קשור. אולי כן, אולי כן, צריך לחשוב. בסדר? אבל זה המושג, זה המושג של חטא פשע במובן של עבירות. צריך לחשוב על זה. ובברכת סלח לנו כי חטאנו, אין פירושו מפני יראת העונש. שיסלח לנו בשביל שלא יענוש אותנו חס ושלום. זה פלא פלאות, זה היפוך עולם. מי שיעבור על הפרק הזה, זה כל העולם יתהפך. כמו שבברכת רפאנו, אין פירושו שלום עליכם דוקטור, באתי לקופת חולים. לא כי זה לא חשוב, בטח שזה חשוב. אבל הפירוש הוא כי אני רוצה ברוך אתה הוויה אלוקינו, זה מה שאני רוצה. מישהו פעם אמר לי, מה זה מישהו? כל שאתה שמחבט את עצמה, אומרת שהעיקר הבריאות. ואל תיחסו עליי. ואני אומר, מה שנקרא בשם הרמב״ם, שטויות במיץ עגבניות. בטח שהעיקר הבריאות. נו, אז הוא יהיה בריא ורוצח. אז העיקר הבריאות. מה אתם מבלבלים? העיקר ברוך אתה הוויה אלוקינו. איזה כלים. כדאי לדבר עליהם בשביל שזה יוכל להתגלות. בריאות זה ממש חשוב. גם פרנוס הזה, בואו נת כדאי. אם גם אפשר לארגן משיח, זה בכלל מצוין. יש לנו עוד כמה דברים, 12 ברכות אמצעיות, מה עושים בשביל ברוך אתה הוויה. דרך אגב, גם מקדש, אנחנו ממש מוכרחים בשביל זה. ומה יהיה אם לא תחזנה עינינו? אז מה זה 18? זה מצעד פזמונים? זה ערב רעיונות? או שזה ברוך אתה הוויה אלוקינו? ועכשיו הכלים שיאפשרו לזה להתגלות, ודאי הם לא יהיו אותו דבר, אם זה יהיה יהודי בריא, או שזה יהיה לא עלינו, יהודי לא בריא. איך אפשר לשוות את זה? העיקר ברוך אתה השם אלוקינו. זה דבר מדהים. למה אמרתי שאני אומר את זה בשם הרמב״ם? כך אומר הרמב״ם בשמונה פרקים. מה הוא אומר בשמונה פרקים? הבריאות. הבריאות זה הכלי לעבודת השם. ממילא מי שפוגע בזה, הוא פוגע בשבורך והוא פוגע ב... כלומר, זה לא מוריד, זה מעלה. זה מעלה. אם אתה לא תטפל בזה נכון, זה יזמיר.
אז למה יצריך 18?
כן. זה עכשיו צריך ללמוד את 18. זה עוד, יש מאמר מדהים פה. כן, כל אחד מכוון בדיוק, מכוון לעוד חוליה שמחברת אותי למשהו אחר בכל ההוויה, בכל האורגניזם. זה פלא פלאות. למה 18 וזה נהיה 19, כמו בחוט השדרה, שזה 18 ויש אחד שהוא 19. זה עולם בפני עצמו. אגב, ברכות השחר גם יש 18. וזה נהיה 19 בגלל הנותן ליעף כוח. זה מבנה אחד. זה דבר פילי. אבל כל זה הכלים שיכולים ליצור חיות. כל זה הכלים שיכולים ליצור חיות. ה-18 זה חי. ראיתי הערה מדהימה של הרבי. איך שהוא שם לב לפרטים. הוא אומר, פרשת יתרו זה הפרשה איזה מספר בתורה? 17. ובראשית יש 12, ואז שמות והערה בו בשלח יתרו, זה הפרשה ה-17. ופרשת משפטים זה הפרשה ה-18. אז הוא אומר, פרשת יתרו זה התורה, ואין טוב 17, אלא תורה. פרשת משפטים זה איך לחיות עם הטוב הזה. חי זה 18. זה הוא ככה מבליע באיזה חצי שנייה ככה, תוך כדי איזה לחיים. אז הוא אומר, זה ה-17, זה ה-18. אתם יודעים פה? אתם יודעים מה נאמר פה? זה עולם שלם. זה צווידס כזאת בלחיים, הוא פתאום מבליע את זה, פתאום ראיתי את זה, זה גוואלד. כל כך מדויק. זה עצם הטוב. ותראה אותו כי טוב הוא. מה זה הטוב? זה התורה. נו, אבל זה בהר סיני. עליונים ירדו למטה, התחתונים יעלו למעלה, זה טוב. נו, מה עושים? מה עושים עם זה עכשיו? והוא קנה עבד עברי, והוא גנב, והוא צריך זה, והוא צריך זה. איך חיים עם זה? עכשיו צריך 18 ברכות.
ואיך חיים טוב עם זה? נותנים תרומה.
זה מצוין. זה פילה פלויים. את התרומה זה קחו אותי, תרומה. יקחו לי, יקחו אותי. יפה מאוד. אז הוא בברכת, סלח לנו כי חטאנו, אין פירושו מפני יראת העונש, שיסלח לנו בשביל שלא יענוש אותנו חס שלום, אך פירושו כי משל אדם המבקש מחברו מחילה וסליחה, שיתגלה רצונו אליו על ידי התעוררות רחמנותו. כן, אנחנו מבקשים התגלות רצונו על ידי י' ג' מידות הרחמים. וכאן בכמה שורות הוא נכנס לזה שהשיא של הסליחה זה באלול, והשיא של השיאים זה ביום הכיפורים. בסדר? אבל זה המהות של סלח לנו אבינו, זה יום כיפורי מיניאטורי בתוך 18. קצת יום כיפור, קצת אלול. קצת בתוך, הסלח לנו הרי, אחרי זה אנחנו אומרים, סלח לנו, מחר לנו, כפר לנו, בסדר? אני רק נקרא את זה בשתי שורות, ונקרא בלשון י' ג' נערה, אפר סמון הדחיה. לא ניכנס לזה עכשיו, המבררים ומלבנים אבונותיהם של ישראל. זה אותו שמן פרסמון זך 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 שכשקודשים אותו וקודשים אותו וקודשים אותו וקודשים אותו אז הוא מלבן כמו הזיכוך לזכות את ישראל ולא יהיו מסכים מבדילים בהתגלות רצונו יתברך עד שלא יהיו מסכים מבדילים כי השמן מאיר והנה ימי אלול לכאורה זה לא קשור לתוך המאמר אתם יודעים למה זה נכנס? כי המאמר הזה נאמר בפרשת כי תצא על והיה הבן הבכור לסניעה וזה היה אלול אז הוא ממילא מזכיר את העניין של אלול עם י"ג במידות הרחמים. ולכן כנראה הוא לקח את סלח לנו אבינו מכל הברכות ב-18. אותו דבר הוא היה אומר ברפאינו. אותו דבר הוא היה אומר, אתם מבינים מה אמרתי? הוא דיבר על סלח לנו אבינו כי זה היה אלול. אבל נו, זכינו שזה ממילא, זה הנקודה שמלמדת אותנו בעניין. ואז הוא עובר בפרק השביעי לאט לאט לשאלה ששאלנו בהתחלה. עכשיו קיבלנו תשובה לשאלה למה היום צריך פסוקי דזמרה לפני ו-18 אחרי. פסוקי דזמרה לפני כי זה כל כך מעורבב, איך קוראים לזה? מעורבב הילדים קוראים לזה, זה התערבב הכל. זה כבר כל כך מעורבב שחייבים שתי פיות. צריך פה אחד שעושה את הסטרה אחר החוצה, ופה אחד שמעלה את הכל אחרי הניקוי למעלה. זה פסוקי דזימו. ואי אפשר לגמור בקריאת שמע, כיוונתי את זה בשכלי, אבל אני צריך את זה בהתגלות ליבי, והאוויר בכזה מצב, ואני בכזה מצב שעכשיו אני צריך, ברוך אתה, הוויה אלוקי. יפה? וכל 18 זה כלים. עכשיו נשארה לנו שאלה אחת קטנה, שהיא הייתה השאלה של כל המאמר. למה ירדה הנפש הבהמית ממקום כל כך גבוה בשביל המלחמה הזאת, עד שהנפש האלוקית צריכה... איך אמרנו? הרי את הנשמה אי אפשר לתקן יותר. אין עוד תיקון. אז למה לרדת לכל המציאות הזאת? הכל יכול להיות יפה. פה הוא מחדש מהפכת עולם. העולם נוהג להגיד שיש ערך גדול כשהאור בא מתוך החושך. והאדמו"ר הזקן הולך לחדש שהאור שבא מתוך החושך זה לא ערך גדול. שיגלו שגם בחושך יש אור. אלא זה בכלל אור אחר לגמרי, שלא היה בכלל לפני כן. אתם תראו את זה עוד רגע. אני אגיד כבר את הניסוח של הנוסחה, ואז ניכנס. הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שחצובה מתחת כיסא הכבוד, ודאי לא צריכה תיקון. צריכה תיקון? תיקון היא לא צריכה. אבל עלייה יכולה להיות לה. זה מהפכת עולם מה שהולכים עכשיו לעשות. יש הבדל בין תיקון לעלייה. נועם כל הזמן היה שואל בשיעורים, הוא לא, עכשיו לא נמצא, היה שואל על זה מוסר או חסידות. תיקון זה דבר חשוב מאוד, אבל זה עבודת המוסר. עלייה זה גם הנשמה שחקוקה מתחת כיסא הכבוד יכול להיות לה. ועכשיו הדבר המדהים, והעלייה שהנשמה האלוקית יכולה להגיע, היא רק מתוך החושך. אתם שומעים? זה דבר פילי פלאות, בואו נראה את זה בפנים. והנה בחינת אהבה רבה הנעל, בחינת בכל מאודיך, אני מזכיר דבר שדיברנו עליו נדמה לי פעם שעברה, העולם אומר ואהבת את השם בכל לבבך, זה הכי גבוה, ואז יורדים עד למאודיך. ואיך לימד אותנו האדמו"ר הזקן בפעם הקודמת, או לפני כן, כל הזוכר? הפוך. אמרנו שבכל מאודיך זה ורי, נכון? ואין וריך. אין וריאך. מאוד, זה מאוד, זה שם תואר. אני אוהב אותך מאוד מאוד. טובה הארץ מאוד מאוד. מה זה מאודי ומאודך? מה זה מאודך? ואהבת את השם אלוקיך עד שהמאוד יהיה שלך. אתה תוכל להגביר את הפייר כל הזמן. ואהבת את השם אלוקיך עד שיהיה בכל... יהיה לך כזה שילהיב את האש מאודיך. המאוד יהיה מאודיך. זה הרבה יותר מלבבך, לא מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. לבבך זה בשכל, במחשבה, בשני היצרים. מעודך זה בכל המידות, מעודך זה בממון, מעודך זה בג'יפה. בכל מעודך. עכשיו תשמעו. הנה בחינת אהבה רבה. הבנתם את המושג אהבה רבה? אתם יודעים מה זה אהבה רבה? בשונה מאהבת עולם בחסידות, אהבה רבה. אהבה שהולכת ו... מתרבה. מעודך. והנה בחינת אהבה רבה הנעל, בחינת בכל מאודיך היא ביתר שאת ועוז. הגבה למעלה, עוד למעלה למעלה, תשמעו איזה יופי, זה העומק של הכל. מאהבת הנשמה תרם בואה לעולם הזה. יש דבר אחד שהנשמה למעלה אין לה, אין לה בכל מאודיך. היא לא צריכה את זה, כי היא חקוקה מתחת לכיסא הכבוד. אבל היא לא יכולה להגיע לכזה אור, היא לא יכולה להגיע לכזו עלייה שיכולה להתרחש מאהבה רבה. והיא באה דווקא על ידי התבררות נפש החיונית וביטול הרע שבה. אתם מכירים את המילה רבה? זה מופיע הרבה במקרא. פרשת נוח למשל מלאה במילה רבה. אתם יודעים איפה? כי רבה ראת האדם, אמחה. נבקעו מעיינו תהום רבה. לא טוב האדם, כי יצר לב האדם רע. רבה ראת האדם. אתם יודעים מה פירוש רבה ראת האדם? הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה. לכן מגיע המבול של מעיינות היום רבה רבה, והלכו המים עוד, 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 די. אתם יודעים מה צריך שם? מישהו שיעשה נוח. מישהו שיניח את העולם הזה, כבר אי אפשר לחיות. צריך מישהו שיניח את העולם, כי הכל רבה, 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 רבה. זה כל המאבק. ואנחנו יכולים מהרבה הזה להגיע לא רק לאהבת עולם, אלא גם לאהבה רבה. הרבה הולך גם לשם. היא באה דווקא על ידי התבררות נפש החיונית וביטול הרע שבה. כמו שכתוב בפסוק, מגלה עמוקות מיני חושך. את העומק, את השורש, אפשר לגלות רק מתוך החושך. לא את התיקון, את כמה אפשר להגיע לעומק. האור מן החושך דק, וכיתרון האור מן החושך דווקא, וכמו שכתוב במקום אחר, וכמו יתרון האור מן החושך דווקא, כלומר, כשבא האור מתוך החושך עצמו, אז האור, לא רק שפתאום, ברוך השם יש אור, לא הייתי רגיל, אלא האור עצמו הוא שונה לגמרי. כי זה מגלה עמוקות מיני חושך, כי עכשיו זה בכל מאודיך, כי המאודיך הזה אין שם למעלה. את המאודיך הזה אין מתחת לכיסא הכבוד. לא כי הוא חסר. לא צריך. אבל העלייה שיכולה להיות בעולם שרוצה להיות באהבה רבה, זה יכול להיות רק מפה. וזהו תכלית ירידת הנשמה בעולם הזה. לברר וללבן הרע שבנפש הבהמית, בכדי שתגיע, זה הנוסחה, לאהבה רבה זו. רעיון הוא להגיע לאהבה רבה. כלומר, רק על ידי הנפש הבהמית שיורדת למטה, נעשה בעולם בחינה של חושך. כשיש בעולם בחינה של חושך, אז הנפש האלוקית מה עושה? נו, מבררת, מלבנת את החושך. ואז נוצר אור כזה שקוראים לו יתרון האור מתוך החושך. זה דבר מדהים. אתם רואים, יש כאן ציטוט מהאדמו"ר אריאץ למטה במספר 68. למטה למטה. אתם רואים במספר 68? דאף שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון, הרי הדיוק בזה הוא דתיקון אינה צריכה, כי אין בה חיסרון, אבל צריכה עלייה. את זה אומר האדמו"ר אריאץ על הפסוקים בנוח, וירח השם את ריח הניחוח.
מה ההבדל בין תיקון
ועלייה? תיקון פירושו זה מקולקל. עלייה... זה יכול לעלות הרבה יותר. הכל נפלא, אבל אם היית יודע איזה נפלא יכול להיות שם. אני נמצא פה, יש אור, אני רואה הכל. עכשיו, את באה ממקום שהאור הוא הרבה יותר גבוה. ואת אומרת, באמת יש אור, נו, אבל אם הייתי יכולה להראות לו מה זה אור, הייתי כל כך רוצה. אבל אני לא אבין מה שאת אומרת. אני עיוור, לא יכול להבין מה ההבדל בין ורוד לצהוב. אני לא אבין מה את אומרת. הנשמה כביכול למעלה, ודאי שלא צריכה תיקון. אני לא צריך שום תיקון, אני רואה את הכל, הכל מסודר. אז מה יהיה לעתיד לבוא? אור שבעת ימי בראשית. אבל אני רואה. מה אני אסביר לך שאתה רואה חלק? מה? יש דברים שבאים מצד החסך.
גם התיקון הוא סופי, והעלייה האינסופית.
היא אינסופית. איזה יופי. התיקון הוא סופי והעלייה אינסופית. היסוד הוא העלייה. אתם יודעים איך אומרים אדם שהוא חסר תקנה? בן בליעל. אז העולם אומר שבליעל הכוונה בלי עול, ואני חושב שבליעל הכוונה בלי יכולת עלייה. בליעל, בליעל, כבר אין לו יעל, אין לו כבר עלייה. ראיתי בני עלייה ואין מועטים. הנה מצוין, ראיתי בני עלייה ואין מועטים. עם שניים, עם אחד. מה פשוט בני עלייה? מה הם מתקנים? מה הם חסרים? הם בני עלייה. המושג בני עלייה...
להגיד בלי יעילות.
יפה.
ברגע שאדם לא יכול לעלות, הוא גם לא יעיל.
המילה תועלת גם באה מעלייה. פלאי פלאות, תועלת מעלה את הכל. אחרת אתה לא יעיל בכלל. נפלא. ראיתי בני עלייה ואין מועטים, אתם יודעים למה? כי הם לא רק משעבדים התקפיה, כמו שנקרא בתניה, את הרע, אלא הם מהפכים. הם מהפכים את החושך, את החושך לאור. אז הם בכלל שייכים לעלייה. הם כל הזמן עולים, עולים, עולים. ראיתי בני עלייה. חתניה מסביר את המושג ראיתי בני עלייה. זה דבר נפלא. וזהו תכלית ירידת הנשמה בעולם הזה, לברר וללבן הרע שבנפש הבאמית, בכדי שתגיע לאהבה רבה זו. ואת סוף הדברים רק נקרא ככה, זה דבר שצריך להיכנס אליו בנחת, ואולי פעם, אנחנו הרי בשבוע הבא מתחילים את השיעור, הודיעו על השינוי, נועם, בעזרת השם יתברך, חידוש. משבוע הבא ביום שלישי, בשמונה וחצי בערב, שיעור בצפת עיר הקודש.
אנחנו נודיע
איפה זה יהיה. איפה נודיע? כי עוד צריכים לסגור את העניין, וזה במקום היום שישי. איך? כן, אבל לא מאמרי חסידות. מסתום יש ללמד הגדה של פסח ויציאת מצרים. כן. בסדר? ניכנס ל... אז רק נעשה סיום. בכוונה רציתי לראות את הסוף, והסיום זה בעזרת השם באיזושהי הזדמנות פעם נראה, כי כאן נכנסים לסוגיה שכל מי שטיפ טיפה נכנס אליה היא סוגיה מרתקת, עמוקה מאוד מאוד מאוד, והיא נקראת סוגיית שמונת המלכים. סוגיה פנימית מאוד גדולה. בפרשת וישלח כתוב על שמונת המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בני ישראל. ושמונת המלכים זה כל העניין של עולם התוהו. שנייה, שנייה, חצי שנייה, חצי שנייה, חצי שנייה, רק נגמור את זה. שמונת המלכים זה כל העניין של עולם התוהו שקודם למלוך מלך. הוא רק סוגר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, הוא רק סוגר בעניין שבעצם הנפש הבהמית, מבחינת ההשתלשלות שלה, היא גבוהה יותר מהנפש האלוקית. הנפש האלוקית זה אלוקות. אבל בגובה, אם מעלים את הכל השורש, השורש הוא עליון, 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 עליון. בסדר? רק הוא יורד, 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 ואז הנפש האלוקית, שהיא נשארת אלוקית כל הזמן, יכולה להעלות את זה. בסדר? בזה הוא מסיים, רק נקרא את המילים בתור מילים, סגולה. ופעם הבאה ניכנס לזה, אבל המאמר הוא כל מה שאמרנו. הוא המבנה, הוא מאמר מדהים. ובאור הדבר, בהיות ששורש נפש החיונית היא מדרגה, ממדרגה גבוה מאוד. וכמו שכתוב, ואלה המלכים וכולי, כתוב שם, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ארץ אדום תמיד מבטאת את הקליפה, את עשיו, את הנפש הבהמית. ובני ישראל, אז היו מלכים שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, הם גבוהים יותר. בסדר? הם ראשוניים יותר, מבחינת ההשתלשלות. האלוקות, הנפש האלוקית. לכן עשיו קודם ליעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. לכן מי הבכור? עשיו או יעקב? עשיו. אבל מי מגיע בסוף לבכורה? יעקב. הבעיה הזו היא הבעיה שעליה צריך לנתח אותה, כי היא מקור העניין של הבהמית והאלוקית. בדיוק, אני אתנה לה עליתי. שלך העולם פה. ואלה המלאכים וכולי בארץ אדום לפני מלאכים, רק שנפלה בשבירת הכלים. קצת דיברנו על זה בהתחלה, אתם זוכרים? נפלה הנפש הבהמית בשבירת הכלים, ואז כל הניצוצות, הרי העולם הזה של התוהו הוא עולם שהאורות מרובים והכלים מועטים, ואז יש שבירה, כי האורות שוברים את הכלים. וזה נפל בהסתרים וצמצומים רבים. אתם יודעים עד איזה צמצומים והסתרים? עד שהנפש הבהמית הזאת, שמקורה זה אלוקות הכי גבוהה שיש, פתאום הפכה לקליפה בפני עצמה, והפכה לעבודה זרה בפני עצמה, והפכה לגילוי עריות בפני עצמה, והפכה ללכלוך בפני עצמו, והפכה לשפיכות דמים בפני עצמה. זה נקרא גלוי ישראל, גלו לאדום, גלו, 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 גלו. שמחסה ומסתיר ייחוד אור אינסוף ברוך הוא, ולכן כאשר נתברר ונפרד, סוכן לי זמרה, בחינת הרע שבה על ידי נפש האלוקית, ממילא תגיע לאהבה רבה, הנעל ביתר שאת, כמו קודם ירידתה. בסדר? ביסת. יותר ממה? כי שם היה אהבת עולם. רק עולם מיליון. אבל אהבה רבה, ההתרבות הזאת, האנטיטזה לתהומות רבה. זהו! והיה בין הבכור לסניעה, זה אני כבר בכלל לא זוכר, זה כבר חידון מי שזוכר את ההתחלה של המאמר. תחילת המאמר הייתה בפסוקים, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והיה בין הבכור לסניעה. אמר האדמור הזקן, כאילו משמע פה שזה המבנה, חייב להיות שהבן הבכור הוא לסניעה, כך לומד האור החיים. זה לא אם, אלא זה המציאות. וחוץ מזה הוא שאל, מה זה? וחוץ מזה הוא שאל, למה לסניעה ולא לסנועה? עכשיו הוא עונה על הכל במילה אחת, אבל זה כמו שאמרתי פעם אחרת בנחת. וזהו והיה בין הבכור לסניעה, שדווקא מנפש הבהמית, עכשיו אתם מבינים למה היא בכור? כי היא גבוהה יותר. שהיא אסב, שהיא סנועה, ממנה והיה בין הבכור, לפני מלוך מלך. והנה לסניעה כתיב, ביוד, לשון דבר אחר. סניעה הכוונה זה לא רק מושך את עצמו אלא מפעיל מישהו אחר, הוא מסני. אתם יודעים מה הפירוש? ביוד לשון דבר אחר. והיינו הר סיני כתוב, למה הוא נקרא הר סיני? נו מסיימים בפרשת יתרו, תגידו לי אם זה לא מסודר. הר סיני, למה הוא נקרא הר סיני? כתוב הר שירדה סנאה לעובדי כוכבים ומזלות. אז הפשטות של המדרש זה אלומות העולם, שכאילו הקודש ברוך הוא שונא אותם כי הוא הציע להם את התורה והם לא קיבלו. אבל הפירוש הפנימי העמוק, אתם יודעים מה זה הר שירדה בו שנאה לעובדי כוכבים ומזלות? על ידי מה שהתגלה בהר הזה, אתה יכול להגיע לשנאת הקליפות. אתה יכול להגיע למעיסה גמורה בקליפות. לא רק לברור את הרע מהטוב, אבל זה בבוידים. אלא שאתה בכלל מואס בזה, בגלל שאתה נמצא בכלל בהשם אלוקינו, השם אחד. והיה הבן הבכור, מי זה הבן הבכור? פילי פלאות, הנפש הבהמית לסניעה, כלומר זה לא רק שהנפש הבהמית תהיה בסדר, היא תהיה שקטה, היא לא תעשה רעש, היא כבר תתנהג יפה והיא תהיה פוצ'י מוצ'י. היא עצמה תביא את הסניעה, היא תסניע את העבודת כוכבים ומזלות, כי היא יודעת מה זה. היא בכוח האהבה רבה תביא לזה. והיה הבן הבכור לסניעה, למאוס הרע בתכלית. על ידי התגלות הרצון והאהבה שלמעלה מהדעת. כשתתגלה האהבה שלמעלה מהדעת, זה אהבה רבה, זה עלייה ולא תיקון, אז הנפש הבהמית לא רק תהיה ילדה טובה סוף סוף, היא תהיה בכלא, היא תתנהג יפה. בדף היומי שלמדנו היום, אתמול, דיברנו על זה. אז יש את הסיפור המפורסם שרצו אנשי כנסת הגדולה לגמור עם היצר הרע של עבודה זרה. ואז הם לקחו אותו, סגרו אותו. מכירים סיפור שלם שם, אחרי זה הם אמרו בוא נגמור גם את היצר הרע של העריות. ואז לא מצאו ביצה אחת לחולה. כי אם אין יצר הרע של העריות, אז גם התרנגולות כבר אין להם יצר הרע, לאף אחד אין. ואז חזרו. אבל איך הם גמרו את היצר הרע של עבודה זרה? כתוב שהכניסו אותו לתוך, זה דבר מאוד עמוק, הכניסו אותו לתוך כלי של אופרת, עברה, סגרו את זה חזק, כי האופרת שואבת את כל הרוע, את כל האש, אז סגרו את זה, והכל מסודר. אבל כשהם סגרו את זה, וכשהם תפסו את הגורה דאריה, כשהם תפסו את הגורה ריה הזה של הרוע, השערה אחת מהרעמה שלו, הם לא תפסו, היא ברחה. אומרת הגמרא, וכל מה שיש עוד בעולם מיצרד העבודה זרה זה מהסערה הזאת. כלומר, אני יכול לסגור בתוך בקבוק, זה העולם הזה. לעתיד לבוא, אני לא אסגור בתוך בקבוק את הנפש הבהמית. לעתיד לבוא, זה יהיה לסניעה. הנפש הבהמית היא זו שתסני. לא להסני במובן של להסני, אלא למאוס בתכלית בכל מה שהוא בכלל יש לו אהבה אמינה של ישות. של מזלות, של כל מה שיש לה ואמינה שהוא הפוך ממקורה, אז באופן טבעי היא תמאיס אותו. היה בן הבכור, הנפש הבהמית, לסניעה. לכן המבנה הוא כזה. טוב, זה היה רק כדי לטעום מאמר אחד.